אדוני אל משה לאמור. דבר אל... דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מה זה ויקחו לי תרומה? ראשי בער, לי לשמי. אבל אבות רבי נתן, מסכת אבות רבי נתן כותב שאדם הראשון חלתו של עולם. מה פירוש חלתו של עולם? שפעם שחלה היה חלה ולחם היה לחם, הייתה אישה עושה עיסה בבית, והעיסה הזו הופעה ממנו לחם למשך היום, משאירה חתיכה מהעיסה שזה נשאר עד הערב למחרת, עדיין עיסה לא אפויה, וזה היה מחמיץ, זה נקרא מחמצת. אחר כך עושה עיסה חדשה, מערבת יחד, אז זה מטפיח את כל העיסה. וכן הלאה, גם בעיסה הבאה, וכן עיסה אחרי עיסה. אז זה פירושו, האדם הראשון, חלתו של עולם, הנברא הראשון, האדם הראשון בעולם שנברא, זה היה האדם הראשון, הוא אבינו. ואז ממנו בו הקדוש ברוך הוא נפח באפיו נשמת חיים, ואז אחרי זה נולדו ממנו הצאצאים, וכך צצה אחרי צצה עד הדור הזה ועד בכלל ועד שיבוא משיח, ככה זה ממשיך. אז זה פירוש אדם הראשון חלתו של עולם. רבנו הארי כותב בספרו שער הפסוקים על הפרשה שלנו, ודבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, ידוע שחלה צריך להוציא חלה נקראת תרומה. כמה זה שיעור חלה? יש שלוש דעות, או יותר נכון דעה אחת שאומרת יש שלוש סוגים. עין יפה, מי שנותן בנדיבות, אחד מ-40. מי שנותן ממוצע, אחד מ-50. מכל 50 מוציא אחד. מי שנותן עין רעה, אחד מ-60. אז זה אמר, ויקחו לי תרומה. משה רבנו היה בחינת תרומה של העולם כולו. כמה שנים חי משה? 120. העולם כמה צריך להיות קיים? 600 שנה. אלפים? 6,000 שנים. ה-6,000 שנים אדם, משה, העולם קיים, תוציא מה-6,000 תרומה, כמה? 1 מ-50, אז יצא כל 500 שנה אתה מוציא כמה? כל 500 שנה 10. עם 50 אחד נותר הישבון 10. 5,000 שנים 100. 6,000 שנים 120. 120 שנה של משה רבנו הם התרומה של העולם כולו. לכן אמר ויקחו לי תרומה, משה רבנו ב-120 שנים שלו שחי עשה אותם כולם קודש, תרומה, חלה תרומה של העולם כולו, אז הוא מכפר עלינו. זה ויקחו לי תרומה. אומר עוד, יש כאן בפסוק רמז של כל שלושת האופנים של הפרשת חלה. לי, כמה יוצא לי? 40. אז זה ויקחו לי תרומה, זה עין יפה, 1 מ-40. אבל אם תעשה כל איש, כל, זה 50. אז זה עין בינונית. ואם בוא נעשה מעט כל, ראשי תיבות, מם וחף, מעט כל, יוצא 60. אז זה 1 מ-60. הרי יש כאן רמוז באותו פסוק, גם עין יפה, גם עין רעה, גם עין בינונית. כל אלה נקראים הלתו של עולם. לכן אמר ויקחו לי תרומה. והכוונה לתת לאדם מוסר, שלתת גם מזמן החיים שלו, גם כן עבודת השם. כמו שכתב הגאון רבי משה פיינשטיין, זכותו תגן עלינו, כותב כמו שיש מצווה ואפילו חובה להוציא מעשר כספים, שמה שאדם מרוויח יפריש 10% של צדקה לעניים. כך יש מצווה להפריש מהזמן שלו מעשר. כמה זה? אז הוא אומר, למשל, כל יום הוא עובד 12 שעות, יוצא משם מעשר, 1.2 שעה, או נאמר יום ולילה, אז תעשה 2.4, ללמד תורה לאחרים, להסתובב בכל מיני מקומות, ולמד תורה, אלה שהם מסכנים, אין להם תורה. כמו שיש מצווה בממון, מעשר ממון, יש מצווה במעשר של שעות. כן, כבודו.
זה שיודע ללמד את העם ייתן חומש.
כן, נו, נו.
אבל עכשיו מי שלא יודע ללמד את העם, איך ייתן בעצמו? ילמד תורה זה יספיק?
אז הגמרא עצמה שואלת את השאלה, מעין שאלה שלך. הגמרא אומרת שאם אדם ילמד תורה לאחרים, מתי הוא ילמד? מתי הוא יתפלל? לא עוד יותר. הרי החסידים הראשונים היו שעים שעה אחת קודם התפילה, ושעה אחת אחר התפילה, ועוד שעה בתפילה, אז 3 שעות שחרית, 3 מנחה, 3 ערבית. מה יהיה עם לימוד תורה? ומתי הוא ילמד אחרים? אומרת הגמרא, מתוך שהם עובדים את השם ומשקיעים בעם ישראל, תורתם מתברכת. אז הוא ילמד שעה, בשעה הזאת יספיק, מה שהאחר יספיק 12 שעות. אז ככה יש ברכה. כמו אדם שעובד, היו הרבה שהיו עובדים, עובד רק שעה ביום, פותח את החנות, באים אליו כל הקונים של כל היום, באים אליו בשעה אחת, גומר, סוגר, הולך לבית המדרש. אז הנה, יש לו ברכה בכסף. ככה זה הסדר. לא כתב רבי אליעזר פאפו, זכותו תגן עלינו, בספרו חסד לאלפים, אמר שבאו אליו אנשים ואומרים לו, מה נעשה, החנות תבוא לשוק אלינו, פרט לפני, כל שעות לפני הצהריים, יבש, אין קונים, אין עוברים ושבים. אז הוא שאל אותו, מה אתה עושה כשאין קונים? אמר, אני קורא בגזטה. תערף שועדה גזטה? כן, עיתונים, גולש וכולי. אז אמר לו, אתה עושה בגזטה. אומר, אתה עושה בגזטה, יצר הרע, לא שולח את הקונים. אומר, תמשיך לקרוא גזטה. אז מה אני אעשה? אמר לו, תיקח ספר תהילים. אמר, בסדר. מחורה תקח ספר תהילים, עוד לא התחיל, 3 פסוקים ראשונים, קונה. אחד בא לשאול אותו שאלה, טוב, זה לא קנה. בא, המשיך את הפסוק הבא, והנה עוד אחד בא, ועוד אחד, ועוד אחד, והתחיל להיות חנות מלאה. למה? יצררה רע, זה קורא תהילים, לא רוצה לתת לו לקרוא תהילים, מפריע לו. אז אם כן, מי שעוסק בעבודת השם, אתה שוכל שולח לו פרנסה, גם חלק מהזמן, כך יהיה. אמר לי, מורבי עליו השלום, היה בבגדד בזמנו, הרב שמעון אגסי, עליו השלום. היה איש קדוש ונורא, מקובל גדול, היה מספר 2 של הבן איש חי. אהב אותו הבן איש חי מאוד מאוד, עד כדי כך קרא לו רבנו מהרשה, מורנו, הרב שמעון אגסי. והוא היה מוחה, למה אתה קורא לי מורנו? אני לא מורה שלך. בקיצור, עליו השלום, אחר כך מסכן, נפטרו לו 2 בנים, הלכו לו. ואחד הבנים נפטר ביום החתונה. זה היה ערב פורים. פורים בבגדד עושים 2 יומים. 15 בלי ברכה. למה? בגלל הנהר ההידקל שעובר שם. 14 בברכה. הוא היה צריך להתחתן ביום 15 לחודש אדר. וקידש אישה, משפחה מיוחדת. הייתה משפחת טוויג, האישה. אישה צדקת שבצדיקים. בקיצור, והנה, היה שם אז מגפת חולרה, חלה, ושבועיים היה חולה, ולפני כן אחיו, כמה שנים הלך לעולמו, ורבי שמעון אגסי אהב את הבן הזה מאוד מאוד, והתפלל, והתפלש באפר, הוא כותב את כל זה בהקדמה לספרו בני אהרון. והיה צועק וצועק לקדוש ברוך הוא, אומר לו, השארתי פתח שלא פתחתי, ולא דמעה שלא דמעתי, הכל. אבל למגינת לב, ביום החתונה בבוקר, יום תתווה לחודש, הלך הבן הזה. וכל הקרובים שהיו צריכים לבוא לחתונה, נפשו בגדי שבת, ובאו לחופה, הלכו ללוויה שלו. אז היה לו צער גדול. אחר כך, ויוסף חיים דרש בשבעה, היה רעש גדול בעיר, ואנשים התחילו לדבר, איך יכול להיות צדיק כזה גדול, והיה לו בן צדיק גם, הבן הזה, רבי אהרון, יש תשובה שלו בספר הפעלים, הוא חוקר עם רבי יוסף חיים כמה עניינים בהלכה, ורבי יוסף חיים היה מכבד אותו מאוד, וכותב רבי אהרון, בן ידידנו רבי שמעון אגסי. קיצור הדברים, היה רעש גדול. בא ביום השביעי רבי יוסף חיים, עמד ודרש למעלה משעתיים, ותאום כל העיר, ואמר להם את הפסוק, כל רעמך בגלגל, העירו ברקים תבל, ואתה ותרעש הארץ. אז אמר להם, אל תגיד בגלגל, אלא בגלגול. ואז הסביר שיש גלגולים בעולם, ולכן יש אנשים שבאו בתור גלגול. עכשיו, המכה הייתה קשה, למה? כיוון שהוא השאיר אח צעיר בגיל 6 חודשים. קראו לו עזרא ציון, אני הכרתי אותו. עזרא ציון, אז היא עכשיו, הכלה, הייתה מקודשת, רק חופה לא עשו. שם היו עושים קידושין חודש לפני, אז היא כמו אישה גמורה, רק אסור לו לגרוע בה, לא מביא אותה לביתו, והיא אסורה על כל העולם. היה צריך רק להתחתן, נשאר רק חתונה, לעשות 7 ברכות, כתובה ו7 ברכות. ואז היה רעש גדול, היה כאב גדול מאוד, כי היא כעת צריכה להישאר עגונה עד שיגדל הילד. וכך היה, בסוף גדל הילד, והגיע לאן שהגיע, בסוף אבא שלו אמר לו בגיל 18 שייבם אותה. היא הייתה בת 36, והוא היה בן 18 שנים. נשא אותה והביא ממנה בנים. היום הנכדים שלו נמצאים פה בארץ, הוא מכיר אותם. הוא הגיע, בזמנו היה בתחלה גר בתל אביב, צדיק, יהודי צדיק יסוד עולם. והוא בא לכאן לאזור מחנה יהודה לקח דירה, ואשתו הצדקת הייתה חיה, היא חיה 108 שנים. אני הכרתי אותה, הייתי מביא להם ספרים הביתה לפעמים, בתור ילד. הייתה צדקת גדולה, לבושה כמו הנשים של פעם. והיא הייתה כנראית כמו אמא שלו, אבל היה ביניהם אהבה ואחווה, והביאו בנים ובני בנים, לצאצאים חשובים מאוד. אז בסוף, הכל בא מקומו בשלום, נמצא שזה היה מי יודע מה, וקרא לספר שלו, על שער הגלגולים, בני אהרון, כנגד נדב ואביהו. לא יודע מה היה לו איזה סוד בזה, אבל כך היה העניין. בקיצור, אז רואים שהכל מת השם, מה שקורה אנחנו לא מבינים, ושם רבי יוסף חיים העריך מאוד לבאר מה זה גלגול, ואיך באים בגלגול, ולמה, ותיאר את כל העניין, ואז שקטה כל העיר, נהיה שקט מוחלט, תוצאה מהעניין. אז יש בעולם, השם מרחם, שלא יהיה עוד מקרים כאלה, אבל שאנחנו צריכים לדעת שהכל אנחנו שליחים פה בעולם הזה. זה לא בא אדם לחיות, להאריך ימים פה. אבל בכל זאת, מכאן למדנו, מי שתורם לאחרים, קדוש ברוך הוא מברך לו את הזמן. אז לא ידאג, יש לו, יצניח וימצא עוד חידושים, ועוד זמן, יהיה לו זמן, יהיה לו כסף, יהיה לו הכל, כדי לעבוד את השם. אותו הדבר גם במעשרות. פסוק אומר, ובחנוני נא בזאת, אם לא יפתח לכם את ארובות השמיים. לכן, אשרי אדם שבא ועושה בשביל אחרים גם. זה מעלתו גדולה מאוד. אז נמשיך, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מה זה ויקחו? ויתנו לי תרומה. תרומה לא לוקחים, כמו אחד אמר, סמכויות לוקחים, לא מקבלים. זה, זה קצת חוצפה. כן, אבל ויקחו לי תרומה. מה, לוקחים תרומה? נותנים תרומה. אלא ישראל כל כך היו שמחים לתת תרומה, את תרומת המשכן, שרק שמעו ממשה רבנו, שהוא עומד לבוא ולגבות זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, 13 סוגים של דברים. מיד הכינו את התרומה ביד, ואיך שראו את משה רבנו, אמרו לו, קח. לכן אמר, דבר בני ישראל ויקחו לי. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לו ויקחו לי? כיוון שתרומה שאדם נותן בלב שלם ובאהבה, היא תרומה חשובה בפני הקדוש ברוך הוא מאוד, והיא עושה הרבה רושם בשמיים. ברוך אתה אדוני אלוהים, לך העולם שהכל נהיה בדברו. כתב, היה מקובל גדול בספרד, לפני קרוב ל-800 שנים, הרב מנחם מריקנטי, עולם השלום, הוא כותב, שידוע שכל מה שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא גם עושה. אנחנו מתעטפים בתלית, הקדוש ברוך הוא מתעטף בתלית, שנאמר, עוטה אור כסלמה, עוטה שמיים, קריאה. אנחנו מנחים תפילין, הוא מניח תפילין, שנאמר, לא, אתה אמרת את הפסוק השני, הפסוק הקודם, מה? שהקדוש ברוך הוא מניח. שנאמר ישראל אשר בך את פאר. פאר פירושו תפילין. לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר. לכן ליחזקאל הנביא, לא עליכם, כשנפטרה אשתו, לא עלינו, מה אמר לו? וערך חבוש עליך. אפילו שאבל יום ראשון דאורייתא, שאר הימים דרבנן. יום ראשון דאורייתא, אסור לו להניח תפילין, אבל ציווה את יחזקאל, פארך חבוש עליך. אז התפילין נקראים פאר. הגמרא שואלת, תפילין של הקדוש ברוך הוא, מה כתיב, מה כתיב בהו? תפילין שלנו, מה הוא כתוב, כתוב שם? שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אבל תפילין של הקדוש ברוך הוא, מה הוא יכתוב על עצמו? הוא אחד? אז הוא כותב, ומי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. תגיד להם את זה לאלה שמפגינים, הם משועממים כל מוצאי שבת, הם מטומטמים האלה, מסכנים. אנחנו עם אחד, אנחנו לא גויים, אין לנו גויים. אנחנו נקיים, אנחנו משפחות מיוחסות, עם ישראל, עם קדוש. לא ידבק בנו שום, לא ידבק בך מאומה מן החרם. זה אומר הרב עליו השלום, רבי מנחם מריקנטי, אומר תדע, גם צדקה הקדוש ברוך הוא נותן. למי הוא נותן צדקה? אז הוא אומר, תשמע, הוא אומר, כשאתה נותן צדקה, ואם אתה נותן את זה בחשק ובשמחה, כמו ויקחו לי תרומה, אני מחכה איפה יבוא הגבי של הצדקה או האיש הזה, לתת לו, איפה יבוא אני, לתת לו. מיד הקדוש ברוך הוא משיט את ידו למעלה, מתחת כיסא הכבוד, ופותח את הצינורות של השפע, ומחפש איפה יש חולה לרפות אותו, איפה יש עני להחיות אותו, איפה יש אדם מסכן שהילדים שלו לא הולכים בדרך השם לקבל את התפילה שלו, איפה יש אדם שמסכן אין לו בת זוג, הקדוש ברוך הוא מביא לו בת זוג. אז מה שאתה עושה כאן, הקדוש ברוך הוא עושה עם השכינה הקדושה. כי היא נמצאת כל השבוע בגלות. איפה היא נמצאת השכינה? הגמרא אומרת, בבתי חול, איפה שיש חולים, ליד מיטת החולה, שנאמר השם מסעדנו על ארץ דווי, או איפה שהעני נמצא, כך כתב בתנא דבי אליהו. אליהו הנביא הוא שליח של השכינה. הוא אמר, הנה, הוא אמר לרבי יהודה, שאתה בא לבית הכנסת, לא תמצא אותי, לא בין הגבירים, לא בין העשירים, ולא מבין בעלי השררה, אלא איפה שיש עניים ומסכנים, שם אני נמצא. אני אדקה ושפל רוח. זה הפסוק אומר. אז אם כן, אומר אותו הדבר, הקדוש ברוך הוא נותן גם הוא צדקה לעניים, הצדקה שלו זה רפואה, זה הפתרון לכל הבעיות שיש לנו, הוא נותן. אז זה אומר ויקחו, כשאתה נותן פה, אתה גורם שגם הוא ייתן שם. ולכן, אומר רבנו הארי, לפי המהלך הזה, צדקה, מה זה צדקה? הייתה נקראת צדק. ואתה עושתת משהו, נהיה צדקה. מה הפירוש? אומר, צדק, העני הזה, אנחנו לא יודעים למה הוא עני. יש לו איזה חיוב מגלגול שעבר. כך גם הזוהר אומר על רבי חנניה בן דוסה, רבי אלעזר בן חסמה, שני אלה, שני צדיקים, צדיקי הדור, היו צדיקים. אבל היו עניים, לא היה להם מה לאכול. למה? בגלגולים הקודמים שלהם היה איתם מה שהיה להם, וזה החשבון של הקדוש ברוך הוא. ואתה תיתן צדקה, כן. אז זה צדק. זאת אומרת, צדק, למה הוא עני? למה הוא חולה? זה צדק. אתה בא ועוזר לו, מוסיף לו עוד ה, עושה מהצדק צדקה. ומה הרמז לצדקה? אומר רבנו הארי, צדק, צדי, שתי הראשים של הצדי הפוכות. היוד אחד הולך לצד ימין, היוד השני לצד שמאל. אז ככה אנחנו כותבים בתפילין אצלנו, הספרדים, זה כך. בזמנו חזון איש טען שזה כאילו פסול. עד שהראו לו את ההתם סופר, שכתב בפירוש, שזה ככה צדי צריך להיות. אדם סופר כתב כמו זוהר, שהצדי, שני הראשים הולכים ימינה שמאלה. מה זה? זה העשיר לא רואה את העני, והעני לא מוצא את העשיר. אז הם לא נפגשים. ממילא מניעה דלת. דלת זה דל, עני ודל, דל ואביון. ואז כתוצאה מכך, מי בא? המן הרשע, המלאק, קוף. זה רגל הקוף. ואז רגל הקוף, שהוא רגל השקר, הוא מתחזק. לכן יהיה צדק, מה אתה עושה? אני בא ונותן כעת מטבע אפילו אחד לעני. אז עושה עוד ה, מהקוף עושה עוד ה, קוצץ לו את הרגל, עושה עוד ה. וממילא נהיה צדקה, והיה מעשה הצדקה, שלום, זה פירוש הפסוק. גם אמר והיה, למה אמר והיה? צדקה זה הוויה שלמה. הרשש כתב שיכוון האדם בשעה שנותן צדקה, תן אותה ביד ימין. ליד ימין או ליד שמאל של הגבאי או של העני עצמו. אז למשל, לפעמים אדם באמצע התפילה בבוקר, ויברך דוד, אין לידו עני, או אין לו כוח ללכת להסתובב עד הקופה. הקופה שמה, עד שהוא הולך לשם, הוא מסתובב מהקופה הצד השני. מה, אני ארדוף אחריו? אז מה תעשה? אומר רבנו הארי, תיקח את היד, כף יד השמאלית, תיקח את המטבע, את השלוש מטבעות של ויברך דוד, עושים בכף ידך השמאלית. מה העניין? אומר הצדקה, המטבע זה אותיות. והחמש אצבעות יד ימין זה עוד ה, והזרוע שלך זה עוד וב. ואז אתה נותן לעני או לגבי או ליד שלך השמאלית, שם יש חמש אצבעות, זה עוד ה, נהיה עוד ועוד הוויה. זהו, והיה מעשה הצדקה, שלום. והיה, אין והיה, ללשון שמחה. היה עליו השלום, אמרתי לכם, הרב בן ציון אבא שאול, היה מגיע כל יום חמישי, מי שהיה פה בשכונה לפני 50-60 שנה, זוכר, סיאני, אתם זוכרים אותו? היה גר פה ברחוב יחזקאל, במרתף, בית בלי חלונות, בלי כלום, מלא ילדים קטנים. מסכן, אשתו לא הייתה סגת נאור, נוראה, הוא היה מנהל את הבית מסכן, והיה מסתובב פעם, פעמיים בשבוע, בבתי כנסת, לוקח כסף לכבוד שבת, לקנות מה שקונה, איזה לחם יבש או מה. אז היה חכם בן ציון ביום חמישי יודע שהוא בא, אז היה קורא לנו שנביא לו, נפרוט לו את הכסף, שיהיה לו מטבע מוכן, שאיך שיבוא מיד הרץ ונותן לו, עם ברכות, עם אלף ברכות. ואז זוכר על ידי זה ברכות. והגמרא אומרת, בבבא בתרא, מי שנותן צדקה לעני, מתברך בחמש ברכות. והמפייסו מתברך בשש ברכות. ביחד יהיה 11 ברכות. והגמרא שם, יותר בהמשך, מעשה היה בבנימין הצדיק, שמעת על בנימין הצדיק? איפה הוא קבור? מחפש קברות. כל היום מחפש, יש אנשים כל היום בבית הקברות. אז הוא קבור בצפת, היום זה במרכז העיר ממש, כמעט כן. שם הקבר בנימין הצדיק. מה עשה בנימין הצדיק? היה גבאי צדקה, בזמן הגמרא. ויום אחד היה שנת בצורת והמצב היה קשה, והוא חילק את כל הכסף שהיה לו. והנה בא אישה אלמנה עם שבעה בנים, ואמרה לו, בנימין, תביא אוכל, אין לי אוכל, היא רוצה אוכל. אמר לה העבודה, נשבע בבית המקדש, שאין בקופה של צדקה כלום. רוקנתי את הכסף. אמרה לו, רבי, אם אתה לא נותן לי, הנה אישה ושבעת בניה מתים. עמד, שמע כך, עמד ופרנסה משלו. מה שהיה לא נתן לה, כל האוכל, הכל. ופרנס אותה, והיה. הגמרא ממשיכה ואומרת, לא היו ימים מועטים עד שחלה בנימין הצדיק, חלה. והיה רעש גדול בשמיים, עמדו מלאכי השרת ואמרו לקדוש ברוך הוא, היא אדם שהיה אישה ושבעת ילדיה ימות, מיד גזר עליו עוד 22 שנים של חיים. אז יש שם עכשיו עשה חשבון, איך יצא 22? הביא שם חשבון, הוא והיא, האימא, ושבעת בניה, וגם הזוגות, אני יודע מה עשה, הגאון מבינה, יש לו פירוש נפלא מאוד בזה. אומר הגאון, הגמרא בבבא בתרא אומרת, שאם אדם, לא עליכם, דנים אותו בשמיים, מה לעשות איתו, להמשיך או לא להמשיך? אז אם יש עליו זכות אחת, כל מצווה שיש לו, מאריכים לו עוד 3 חודשים את החיים. זכות, מאריכה 3 חודשים. אומר, אז זה בנימין הצדיק, באותה שעה דנו אותו. היה צריך ללכת לעולמו. אז נתנו לו 3 חודשים. אבל 3 חודשים, כמה? יש לך כאן את האימא, ויש לך את השבעה ילדים, זה 8 נפשות, הוא היה 8 נפשות. 8 כפול 3, כמה יוצא? 24. 24. תכפיל את זה כעת ב-11, 11 ברכות, עלו 6 ברכות, 5 זה מתברך על זה שנתן צדקה, ו6 על זה שהוא פייס אותה, פייס אותה גם, אמר לה דברים יפים. אז כמה נהיה ב-1? 11. תכפיל 11 כפול 8, יצא 88. 88 כפול 3, 88 חודש, 88 כפול 3, כמה? 200, יש לו שם מקלדת, 264 חודשים. 264 חודשים, כמה זה יוצא? בדיוק, כמה? 264 חודש, כמה זה יוצא? 22 שנים. אז יוסיפו לו על חייו 22 שנים. כל מתורגם על הפסיק. כך כותב הגאון מווילנה על הראש שלו. מכאן אדם ייתן צדקה לשם שמיים, אבל לא ייתן, נגיד, בשביל שאני אחיה או בשביל שזה, ייתן לשם שמיים, והקדוש ברוך הוא יעשה הכל מה שצריך. לכן אמר לי, לשמי, לשם הוויה, שתהיה שם הוויה, יהיה כמו שצריך. עוד בערו, מה זה לי לשמי? גמרא בברכות שם אומרת, על הפסוק, ואיש, או יותר נכון במסכת סוטה, ואיש את קודשיו לא יהיו, זה בפרשת נשוא. אש אשר ייתן לכהן לא יהיה. מיד אחרי זה, דבר בני ישראל, איש איש כי תסתה אשתו, מעלה בו מעל. שאלו רבותינו, מה הקשר סוטה הביא לעניין קודשים? אלא, אמר אדם שנתן קודש לא יהיו. אז נתן צדקה, הוא הפריש מעשרות, הביא לכהן את מה שצריך להביא לבית המקדש, זה שלו. זאת אומרת, זה נחשם לא נתן, זה לקח, קיבל. אומר אחרי זה, איש איש כי תסתה אשתו, אז מה צריך להביא אותה אל הכהן? והכהן מה עושה? כותב פרשת סוטה, הוא מחה אל מאה מרים המערערים. אז יש שמה שלוש פעמים שם השם. מוחק אותם כדי, מה אמר הקדוש ברוך הוא? שמי שנכתב בקדושה ובטהרה, ימחה על המים כדי להשכין שלום בין איש לבין אשתו. אז אומר זהו, לי לשמי, אם אתה תיתן צדקה, לא יהיה בעיה של סוטה. ממנה לא צריך להביא אותה לבית המקדש, ואז לא יצטרכו למחוק חס ושלום את שם השם. זה לי לשמי, זה הפירוש של רב השל עליו השלום. אומר זה פירוש לי לשמי, שיהיה בשביל כבוד השם יתברך, כדי שלא ימחה שמו על המים. זה אותו עניין. אחר כך אמר, מי אמר את זה? הרשב"א הביא בשם רב שרירא גאון. הרשב"א בשם רב שרירא גאון כותב, אומר, זה ידוע שהזכות של הצדקה חשובה מאוד. ומה המעלה שלה? אומר, היא מכפרת גם על המתים. לכן, הרי הראשון שכתב על זה היה הרוקח, ואחריו בא בעל ים של שלמה, ושלמה לוריה. ושלמה לוריה כתב שנוהגים כשעולים לתורה לתת צדקה, לנדור צדקה לאילו נשמת המתים. בא הרשב"א, שאלו אותו, מה יש עניין צדקה לתת? אמנם הרשב"א היה לפני הים של שלמה. אמר, תדע, שלמדנו צדקה של אילו נשמת המתים מהפסוק, כפר לעמך ישראל אשר פדית. והירושלמי אמר, כפר לעמך ישראל אלו החיים. מה זה המשך הפסוק אשר פדית? כפול. אשר פדית אלו המתים. המתים צריכים כפרה. אומר דע, כך כותב הרשב"א, שראיתי בתשובת רב שרירא הגאון, היה לפני 1200 שנה, רב שרירא הגאון כתב, שבשעה שאתה נותן צדקה לאילו נשמת הנפטר, באותו רגע עולה הצדקה כחץ מקשת לשמיים ופודים אותו. זאת אומרת, גם אם היה צריך להיכנס לגיהנם, בגלל שאתה נתת לך את צדקה בשבילו, מוציאים אותו. זה ככה הרשב"א חותם.
אז
בשם רב שרירא הגאון. אז אם זה אבא שלו, לא צריך להגיד אילו נשמתו. זה אוטומט הולך. סבא שלו אותו הדבר. אבל אם מישהו אחר, חבר, שנפטר, ואתה רוצה לעשות אילו נשמתו, אז הוא אומר, תגיד אילו נשמת פלוני אלמוני, כחץ מקשת. עוד לא הספקת לסיים את המילים, אומר הרשב"א, זה עולה למעלה, והוא יושב עם חיצת הצדיקים. אז מכאן תדע מה זה מעלת צדקה, כמה היא חשובה, אבל מה? שייתן אותה לעני הגון. לא ייתן אותה סתם לכל מי שעובר, יש לו, היד שלו קופצת. אמר לי אחד, שאשתו אומרת לו, מה אתה עושה באמצע הלילה? אתה טק 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 טק, הוא רגיל, מרוב שהוא מנענע את הידיים. אז כל הזמן הוא מנענע, ערב שאלות ותשובות, מה אתה רוצה כעת? יש כעת שיעור של פרשת שבוע היום. מה אתה רוצה ממני עכשיו? רבנו משה אלשך, שהוא הפירוש שלו, אחד מ-70 פנים לתורה, כותב, אומר, תדע, יש פסוק בישעיה. כה אמר אדוני, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. הוא שואל על שייך, עובר מה זה, שמרו משפט. עשו משפט. הוא אמר, אחר כך לעשות צדקה. מה זה שימרו משפט? הוא אומר, שימרו משפט כמו ואביו שמר את הדבר. אני מחכה ומצפה מתי יבוא לידי מצווה לעשות אותה. אז שימרו משפט. אומר, ואז כשאדם ממתין מראש ומחכה, מתי ייתן צדקה למישהו? ועוד דבר, אם בא אליך אני הגון, ואין לך כסף בכיס באותו רגע, ידוע שאסור לומר, אין לי. לא לומר, זה פותח פה לשטן, כך כתב הבן איש חי גם. אז אם בא אני, לא תגיד, תגיד לו, פעם אחרת, תגיד לו, לא כאן, אין לי כאן. יש לי בבית, יש לי, אין לי כאן, וכל מיני, אבל אל תגיד אין לי. אומר, אין חס ושלום שלא יתקיים בו. אז הוא אומר, שימרו משפט, אתה תקיים מצוות צדקה ותעשה אותה בשמחה רבה ותיתן כמה שאתה יכול. ותיתן ותכין לך מראש כיס של צדקה, ככותב הרב חידה. שכל אחד יהיה לו בכיסו כיס של צדקה. זה כמו ארנק קטן היה להם, שם המטבעות של צדקה. כותב הרב חידה שפעם אחת אביו, בבוקר השכם, מה זה בוקר? אחרי חצות קם, חושך. ואמר, יבואו עניים לבית הכנסת וגם ויברך דוד, מה אני אעשה? הלך, פתח את הקופסה של המטבעות, לקח איזה שתיים, שלוש מטבעות, שם בכיסו. שבא אני, אז הוא מוציא את המטבע, רואה איזה מטבע זהב. היה בין המטבעות, מטבעות של נחושת, אבל ביניהם היה מטבע אחד זהב. אמר, או, נתן לו את זה. אמר, עכשיו הבנתי את הפסוק, נתון תיתן לו, ואל ירע לבבך ותיתך לו. אומר, נתון אחד שלקחתי את זה מהקופסה בבית ושמתי בכיס. עכשיו, שבא אני ואתה מוציא את המטבע, אל תצטער, אל תשבר בלבך, זה היצרה מנסה אותך, תיתן לו. ולא יראה לברך ותיתך לו, כי בגלל הדבר הזה, יראה אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. אומר לכן, וככה עשה, אומר והצליח. הוא מספר את זה על אביו, ככה אביו עשה. אז אומר מה המעשה, אומר היה רבי שמעון רוטשילד, רוטשילד הם במקור, השם יחזיר אותם בתשובה. היו אנשים צדיקים. היו אנשים ידועים לפני 200-300 שנה באירופה. חלק היום הם בצרפת, חלק בבריטניה, וכל מיני מקומות, השם ירחם. זה רבי שמעון רוטשילד היה הולך ברחוב. יצא מאיזה פגישה, והנה בא אליו עני מולו, והוא מכיר אותו, זה עני. ואמר לו שצריך לתן את הבת שלו, ואין לו כסף לתת. שמע את כל ה... שאל אותו מה המצב הבית, מה אוכל, זהו, מהפסח, שום דבר אין, גורניש. מיד רבי שמעון רוטשילד חנץ את השעון שלו, היה לו שעון זהב, נתן לו את זה, אמר, תיקח את השעון, תלך לצורף, כמה כסף שייתן לך, תיקח הכל בשבילך, תקנה כל מה שצריך. אמר לו, אבל אני לא ביקשתי, אני יכול לחכות למחר. אני רק דיברתי איתך שתדע המצב כך וכך וכך. אני רוצה עזרה, אבל לא שאתה תיתן לי את השעון שלך. זה לא נעים לי עכשיו, אני אלך כעת לצורף, לסוחר. מה? אמר לו, תקשיב, אתה לא יודע מה זה יצר הרע. הוא, רבי שמעון רוטשילד, אומר לו מוסר לעני. אומר לו, יצר הרע. יבוא אחרי, אם אתה תשאיר אותי עוד חצי שעה או עוד חמש דקות אפילו, יבוא יצרה ויגיד לי למה ולא תקול וחלק וזה וזה. עכשיו זה חם, שמעתי אותך, אז אני התרגשתי מאוד מהמצב, ואני רוצה לבצע את זה עכשיו, לפני שיבוא יצרה ויפריע לי. ונתן לו את זה. באמת הקדוש ברוך הוא אחר כך השאיר אותו פי כמה וכמה. כך מביא החתם סופר, אומר, תראה, זה אמר, שימרו משפט, שכשבא באותה שעה, מיד תיתן, ואל תחכה רגע, מצווה באה לידך, אל תחמיצנה, ואז ייתן אותו בלב שלם, בשמחה, והקדוש ברוך הוא אחר כך ייתן לך כפל כפליים, פי כמה וכמה אין לך מה לדאוג ואין לך מה לחשוש. וכותב רבי חיים פלאצ'י, ניתן לכם עוד בונוס קטן, רבנו חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו, כותב, וספרו ימצא חיים. כותב, תדע, שאם אדם פתאום, למשל באמצע היום, באמצע הלילה, פתאום בא לך רעיון לאיזה מצווה מיוחדת לעשות, או בא לך רעיון ללמוד איזה מסכת, או בא לך רעיון לעשות איזה צדקה מיוחדת, לקנות לבית הכנסת איזה דבר יפה או מה וכו'. מיד תדע השעה הזאת, תבקש את הבקשה שלך, ומה שתבקש בשמיים יענו לך. זה עת רצון, אבל לא מתוכנן, זה בלי תכנון. למה שהיצרה לא נמצא, לא ערער, הוא ישן עכשיו. זאת אומרת, באותה שעה, אתה שבא לך החשק והרעיון שלא היה לך לפני דקה, פתאום בא לך, תדע, זה שעת רצון הכי חשובה לבקש רחמים עבור מה שאתה צריך, ויענו לך בשמיים. זהו, בזה נדע מה המעלה של זה. אחר כך אמר ועשו ארון ארצי שיטים, עמתיים אורכו, ועמתיים וחצי אורכו, ועמה וחצי קומתו, נכון? מה אמר שם? הגמרא בסנהדרין אומרת, עמתיים וחצי, כל המוסיף גורע. מה כוונת הגמרא? דברי הגמרא לא מבוארים. הגמרא דיברה בסימנים, ברמז. ועשו אהרון, אני אקרא לכם את זה בפסוק, הנה, ועשו אהרון ארצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו. ידוע, הכל חצאים. למה חצאים? הגמרא אומרת שבכדי שמה שאדם לומד, יגיד, לא למדתי אפילו חצי. כן, לא יתגאה. אז הגאון מווילנה אומר, כל המוסיף גורע, למעשה לא הגאון, אלא לפניו היה ראשי, ראשי אמר, עמתיים, שאמר עמתיים באלף. אם אמר 200.5 אורכו, אז 200, חצי של 200, זה 100. הייתי אומר, שהארון יהיה אורך של 150 מטר, אבל נוסיף א', במקום 200, נהיה ה-200. בואי נע. נהיה ה-200. יש פה זה, אקדח מים. אז אמר, ה-200.5. אומר הגאון, אז כך ראשי כך אומר, למה אמר ה-200? היה אומר 200, בא להגיד לך, שאם היה אומר 200, היית חושב חצי של 200. אבל אמר ה-200, אז זה ה-200. בא הגאון, אומר, לא זה הכוונה של ראשי, הגמרא. הכוונה של הגמרא על הוו של וחצי. אם היה אומר ה-200 חצי אורכו, אז הייתי אומר כמוך. ה-200 חצי אורכו. ה-200, כמה זה ה-200? 200 של 200 אמה. חצי של 200 אמה זה 100 אמה. אבל אמר ה-200 וחצי, בא להגיד לך שתי אמות שלמות ועוד חצי אמה, שזה האורך של הארון. עכשיו יש עוד שאלה. ראשי אומר שעשה משה רבנו שלוש ארונות. הארונות זה לא ארון של, כמו שלנו, זה כמו שידה. זה אחד בתוך השני. כמו קופסה כזאת שלמעלה היא פתוחה, ולמטה יש לה שלוש דפנות. אז ראשי אומר שהוא עשה שלוש ארונות, שתיים של זהב, אחת של עץ, ועשה אותם גדול, בינוני וקטן. הגדול והקטן היו מזהב, והבינוני היה מעץ, כי הארון היה ארצי שיטים. לקח את הארון הקטן שהוא מזהב, הכניס ובנה לו מסביב ארון מעץ, ומסביב הארון של העץ היה עוד ארון של זהב. אז נמצא שלוש ארונות, מבית ומחוץ לצפנו זה זהב, והאמצעי זה של עץ. ככה אמרו לנו רבותינו. שאלו המפרשים, למה צריך שלוש? יעשה ארבע. שלוש. אם כבר ארבע, למה? התורה יש בה ארבעה חלקים. פשט, רמז, דרש וסוד. אז שיהיה ארבע ארונות. זה קושייה של שפתי כהן. שפתי חכמים. שפתי חכמים מקשה, למה לא יהיה ארבע ארונות? אז הוא דורש מה שהוא דורש. אז מניין דווקא שלוש. הוא אומר, תספור מהפסוק הזה. איזה פסוק? פסוק יוד. ועשו אהרון ארצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו והמה וחצי רוחבו והמה וחצי קומתו. וציפית אותו זהב טהור, ויצקת לו ארבע טבעות זהב. אחריו ועשית בדי ארצי שיטים. אחר כך והבאת את הבדים בטבעות, ונצאת אל אהרון את העדות אשר אתן אליך. עד כאן. כל הפסוקים של אהרון, תמצא כל האלף בית, חוץ מאות אחת חסרה. איזה עוד אין שם? כל האלף בית, חוץ מאות אחת. נו יאללה, תחיל. איך? עוד גימל, כן. עוד גימל אין. עוד גימל אין, לומר לך, תעשה שלוש ארונות, כך כותב. אז אמרו, טוב, בסדר, התורה ככה אמרה, אבל למה לא לעשות ארבע? מה העניין של הגימל דווקא, שיהיה דווקא שלוש ולא יהיה אחר, אלא מה העניין שיהיה דווקא שלושה, אז חסר גימל, נכון. למה דווקא שלושה ולא יותר? אז אומר, תדע שמה עשה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעשה אחד גימל. גימל יש בה כמה סודות. יש רבי יהודה עתיה, שמענו מפי רבי עזרא עתיה עליו השלום, אח אביו. ועזרא עתיה עליו השלום, שהיה עוד ילד, התייתם מאביו, היה יתום. וגדל פה בשכונה הזאת. וגדל ואחר כך נשא אישה, ביתו של רבי אברהם סלם. היה מקובל גדול שישב עם רבי שאול דואק. אז הוא היה עני מרוד, אבל היה לו דוד, רבי יהודה עתיה. הכרנו אותו, היינו, זוכר, לפני, זקן, האריך ימים. רבי יהודה עתיה כתב פירוש על התורה, מנחת יהודה. והוא מקשה את הקושייה הזאת. אז הוא אומר, למה לא ארבע? אומר, אני אתן לך ארבע תירוצים, למה זה גימל? תירוץ ראשון, אומר, תדע שאדם צריך לדעת, הרי אהרון בא לרמז לתורה, שאתה תיזהר, אל תתגאה בלימוד תורה שאתה לומד, שאל תלמד תורה בשביל גאווה, אלא בשביל לדעת את התורה ולעשות רצון הבורא. זה תירוץ ראשון, זה גימל. תירוץ שני, גם כן גימל. להיזהר, לא ללמוד לשם שכר, גמול. לא בשביל שתגמול עליי, או לרפואת וכו' וכו', כמו שאומר, אני מקדיש את השיעור לזה ואני עושה כך. לא. אני לומד בשביל לעשות רצון בוראי. ואני לא מצפה לקבלת גמול. אז הנה עוד פירוש, עוד אחד. פירוש שלישי, תכוון לשם גלות. מה פירוש גלות? לפעמים אתה לא יכול ללמוד פה, אז אתה הולך לבית מקום אחר. מישהו יפריע לך כאן, בא מדבר איתך, אתה עוזב אותו, אתה הולך בכנסת אחרת, אתה הולך לישיבה אחרת, אתה הולך לפינה אחרת, גולה ממקום למקום, וגולה למקום תורה. או שמעת על איזה חכם גדול שיש, שהוא מפרש לנו פירושים יפים בתורה, אני אלך לשמע אותו. זה נקרא גלות, ומחפר. ועוד זה כבר כמה נהיה שלוש. גמול, גאווה, גלות, עכשיו שלוש, ארבע, גלגול. שאם נגזר על האדם לבוא בגלגול עוד פעם אחת, עכשיו כשהוא לומד תורה, ינצל מלבוא בגלגול. אומר, אלה ארבעה סיבות למה אמרה התורה, תעשה שלוש ארונות, שזה עוד גימל. עליו השלום. אחר כך הוסיפו עליו ואמרו גם שכל המן צפח יש שם. פה סופית יש. צד סופית מחוץ. לא, לא, פה סופית לא, סליחה לי. כן. נון סופית יש שם. נכון? איפה יש נון? הארון. יפה. ועשו ארון על ההתחלה. אחר כך יש גם צדי ומחוץ תצפנו. נכון? חף סופית, איפה יש חף סופית? ואתה את אשר אתן אליך. אתה אל הארון את העדות אשר אתן אליך. מם סופית יש גם כן. איך יש שם? המתיים בפסוק הראשון. עצי שיטים, המתיים. אבל פה סופית אין שם. זה האות היחידה שאין. למה אין פה סופית? אומר כמו שכתב הרוקח. מי שמברך ברכת המזון בכוונה, וכן ברכת תפילת יוצר, מתפלל אותה בכוונה בבוקר, ומכוון במה שהוא אומר, לא ישלוט בו, לא אף, לא שצף, לא קצף, לא ענף, לא שום דבר של מזיקים. כל המזיקים מסיימים בפה סופית. אין פה סופית, לא ישלוט עליו. זה בכן בא להגיד לך, תלמד תורה, ואתה תהיה שמור, והקדוש ברוך הוא ישמור עליך. אחר כך מה עשה לארון? שניים קרובים זהב. שני קרובים, דמות שתי תינוקות. האמת יש שתי שיטות, מה זה היה הקרובים? רש"י והמפרשים כתבו שני תינוקות, שני ילדים קטנים, אחד מכאן ואחד מכאן. רבנו בחי הלך בשיטת הזוהר, שזה היה אחד ילד ואחד ילדה. זה קרובים שניים. מה העניין שדווקא הילדים? כי נער ישראל ואוהביו. הגמרא אומרת שיש שם מקטרגים למעלה, אומרים חס ושלום, ישראל עושים עבירות כאלה, עבירות כאלה. אומר ילדים, ילד, ילד לא יודע, הוא לא יודע מה שהוא עושה, או לא יודע שזה אסור, או מסכן שלא יצרה עדיין עוד לא שפשף את עצמו. אומר, זה פירוש הפסוק, כי נער ישראל ואוהביו. אומר יוסף דוב מבריסק, אומר, למה היה קרובים דמות שני תינוקות מעל הארון? תדע, דבר ראשון ללמד תורה את התינוקות של בית רבן. אם יש לך תינוקות של בית רבן שלומדים תורה, יש לך הכל. אין תינוקות של בית רבן? לא. הביא תנא דבאליהו. תנא דבאליהו אמר, אם אתה הולך לאיזה עיר או לאיזה בית הכנסת, כל זמן שראית שם רק זקנים, אין תקווה למקום הזה. למה מי יודע מה יהיה עוד 10-20 שנה? לא יישאר חוץ מכם אף אחד. אבל אם ראית שם גם תיישים, גדיים, אם יש גדיים, יש תיישים. אם יש צעירים גם כן באים לבית הכנסת או לבית המדרש, תתכונן, יש המשך. אומר אותו הדבר גם פה. שעשה, אמר לו לעשות את ארון התורה, עליו תעשה דמות שתי תינוקות כדי שים לב על הילדים שילמדו תורה כדי שיהיה לנו המשך ולא יעצר שם. הגמרא בבבא בתרא אומרת, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום ופניהם איש אל אחיו, זאת אומרת היו עומדים אחד מול השני, בזמן שהם עושים רצונו של מקום היו הופכים את הפנים שלהם אחד גב אל גב, לא פנים מול פנים. שאלו המפרשים, איך אפשר לדעת? איך אנחנו נדע אם זה פנים מול פנים? הרי איפה זה היה? בתוך בית קודש הקודשים. בית קודש הקודשים, אסור היה להיכנס שם. וגם מי היה נכנס? הכהן הגדול, פעם אחת בשנה, והוא לא היה יודע. למה? הזוהר כותב שהכהן הגדול כשהיה נכנס להקטיר קטורת, היה עוצם את העיניים. והיה הולך והיה שם את המגיע עד הכפורת ושם שם את ה... אז מאיפה היה יודע? אז הזוהר אומר מאיפה היה יודע. היה שומע את הכנפיים של הקרובים פורסים והיו הקירובים פורסי חדפיים, שוחחים בכנפיהם מעל הכפורת, היה שומע והיה יודע שזה שעת רצון, מיד מבקר, מתפלל שם. והיה תפילתו של כהן גדול באותו בהיכל, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שאם שנה זו הבאה עלינו על כל ישראל, אם שחונה תהיה גשומה. ואל תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. ולא, איך הוא אומר עוד? ולא תפיל שנה שלא תפיל אישה את פרי בטנה. ולא יעדי עבד שולטן מדבית יהודה. אז היה מבקש תפילה קצרה כדי לא לחב ישראל עומדים בחוץ מתוחים. רוצים לדעת. והיה שומע את כל הכנפיים של הקרובים. אז היה יודע שזה רצונו של מקום עשו. מיד היה מבקש, לפני שיפסיד את השעה הזאת. הוא אומר, ואיפה ראיה? תראה בספר יחזקאל. ספר יחזקאל, מתי אנחנו קוראים את ההפטרה שלו? ביום חג השבועות, מרכבת יחזקאל. שם כתוב, ואשמע את כל, כל, את כל כנפיהם ככל שדי. אומר רש"י שם, שהיה הכנפיים של הקרובים פה כמו הכנפיים למעלה, גם למעלה היה קרובים, יש קרובים מאש, לא גשמי. היה שומע יחזקאל פה את הקרובים שהם מנשבים ושוחחים בכנפיהם, היה יודע שגם למעלה זה כך. ויחזקאל היה כהן, יחזקאל הנביא היה גם כהן, בן בוזי הכהן. אז אומר, שמעתי את קולם כמו הקול של הכנפיים למעלה. אז אם כן היה יודע, זמן שעושים רצונו של מקום. אחר כך אמר ועשית שולחן. שולחן, רבי יצחק קארו, זה דודו של רבי יוסף קארו, חמיב גם. הוא הציא את ביתו לרבי יוסף קארו. רבי יצחק קארו כותב, תדע שהוא היה חיית אחד אצלם בספרד, שהחיית הזה היה כמו פעם, מי שזוכר, היית קונה בד או קונה מפה לשולחן, אז אומר לך מטר עולה כך וכך. איך הוא יודע? היה לו שם על השולחן, זה היה מטר. היה מודד על השולחן ונותן לך. אז הוא כותב, זה עוד דבר עתיק מלפני 500 שנה, ככה היו. אז הוא כותב שהיה הוא ראה אחד מספרד, חיית, שהיה מודד חליפות לאנשים ותופך להם. והיה מוכר לפי מטרים, וציווה שביום פטירתו יקחו את השולחן הזה, יעשו ארון, והוא ייקבר בתוכו, כדי שהארון יעיד עליו שלא לקח גזל אפילו שווה פרוטה משום אדם. אומר, וכן היה מנהג בספרד שככה היו עושים. מעניין, גם רבנו בחי היה לפניו ב-200 שנה, הוא כותב אותו דבר. כותב גם כן שככה היו עושים, והיה, אז זה השולחן שהוא זה, וגם, או יש כאלה היו מי שלא חיית, אז לוקח את השולחן שאוכל עליו בשבת. למה? היה מאכיל עליו עניים. אז זה שולחן, הזוהר אומר, אם זה שולחן אשרה ואשרה חלקו, מאכיל עניים, זה אחר כך נהיה ארון שלו למעלה. ואם לא, תהפוך את המילה שולחן, אותיות לנחש, בר מינן. נחש היה אוכל אותו שם. אז אומר, אותו מעשה היה לפני 800 שנה, היה בספרד רבי משה סברו. רבי משה סברו, הרב חידה כותב עליו, חקרתי ומצאתי 200 ספרי תורה שהוא כתב אותם מוגעים. אות, אות, מילה, מילה, תיבה, תיבה. פרשה פתוחה, פרשה פתוחה, פרשה סתומה, הכל כדת וכהלכה. אומר, ויש לסמוך עליו ועל הכתיבה שלו שהיא כדת וכהלכה. מה היה רבי משה סברו? הוא כתב ספר, כסת הסופר. והרבה עדיין משתמשים הסופרים בהלכות שלו. הוא היה בקי גדול בכל ההלכות, חסרות, יתרות וכדומה. אז הוא ציווה לפני מותו, שהיה לו קולמוס מיוחד, שבאותו קולמוס היה כותב שמות הקודש. שם השם, הוויה, אדנות, שבעה שמות שאינם נמחקים. אלוקים, אל, צבאות וכדומה. וציווה אותם, את החברה הקדישה, שבשעה שהוא יקחו אותו, ישימו ביד שלו את הקולמוס ויקברו אותו איתו. כדי שהקולמוס יעיד עליו למעלה שהוא כתב הכל כדת וכשורה. טוב, הגיע הזמן תירתו, באו כל בני העיר לכבודו. בית הדין וכולם היו אהבו אותו והעריצו אותו מאוד. עכשיו, אחרי שתיהרו אותו והכינו הכל, באו לקחת לוויה, להתחיל את ה... באים להרים אותו מהקרקע, לא, אי אפשר להרים. מה שהיו עושים, עשו הקפות, לא, לא עושה. קראו יושב בסתר עליון, ענה בכוח, בשנת מות המלך עוזיהו, וראה את השם, משה ועל כיסא רם וניסה, ועוד כל הפסוקים שכתובים, שהם נהגים לומר אז, שום דבר לא עזר. באו הבית דין ואמרו, אולי הוא ציווה משהו? לא, לא זוכר. פתאום אחד אמר כן, הוא אמר לתת את הקולמוס. נו, שמתם את הקולמוס? זה אמר לא, זה אמר כן, זה אמר אולי. מעט פתחו, ראו אולי הקולמוס. לקחו, הביאו את הקולמוס מהחדר שלו, שמו לו ביד, הרימו אותו כמו נוצר. ואז היה הדבר פלא לעיני כולם שראו מה זה סופר שכותב לשם שמיים, בשמיים עשו כן, כדי שיתפרסם שמו בעולם, וידעו מה זה עבודה שאדם עובד, זה נקרא מלאכת השם. לכן אומר, זה מעלתו גדולה מאוד. זוהר הקדוש כותב, יזהר האדם בשבת, אחרי הקידוש וסביים את הסעודה, לא להוריד את הלחם מעל השולחן. כך אמר רבי שמעון. ישאיר פרוסה אחת קטנה, אפילו פירור, חתיכה, ישאר על השולחן כל השבת. ואחר כך בבוקר אתה יכול לאכול אותה, אבל תשאיר עוד חתיכה במקומה. ותשאיר עוד פעם חתיכה בשביל סעודה שלישית, עד סעודה רביעית. מי שעושה כן, אומר רבי שמעון, לא יחסרו מזונותיו כל השבוע. למה? כי כל הפרנסה שלנו במשך השבוע מתברכת מהסעודות של שבת. כמה שאתה מכבד את השבת, ככה אתה תקבל פה בעולם הזה. לכן אמר רבי שלמה אלקבץ, איך אמר שמה? תקעת שבת יחו ונלכה, כי היא מקור הברכה. כל הברכה שיש לנו זה בזכות השבת. לכן מעלת השבת חשובה. אחר כך המנורה, היה בא מנורת זהב טהור. לא זהב טהור. גמרא אומרת, היו שבעה מיני זהבים. היה מאיפה למדנו אצל דוד המלך. דוד המלך, היה לו השיער שלו צבע זהב, אבל שבעה צבעים גוונים של זהב. זהב אחד היה נקרא זהב אופיר. זה מביאים אותו מאופיר. זה שם, משארם א-שייח. איפה מסור? אחר כך זהב שני, זהב מופז. זה זהב שאתה מוציא אותו בחושך, מאיר את כל החדר. זהב שלישי נקרא זהב שחוט. מה זה שחוט? היה נמשך כמו פלסטר, פלסטיק, מסטיק. ככה נמשך כמו חוט. זהב שחוט. זהב רביעי, זהב סגור. מה זה סגור? בשעה שהיה מגיע לשוק הזהב הזה, כל החנויות סוגרות את ה... אף אחד לא קונה. קונים רק את הזהב הזה. הכי יפה והכי... אחר כך. שישי, זהב פרוויים. יש אומרים שהיה צבע שלו דומה לדם הפרים שהיו שוחטים במקדש. יש אומרים, לא, זהב פרוויים פרה ורווה. היה בבית המקדש, עשו אותם, קורות בתינו ארזים, ראיתנו ברותים. ציפו אותו זהב, והזהב הזה היה צומח. היום ראית אותו גובה חצי מטר, פתאום אתה בא שבוע הבא, נהיה גובה 78 סנטימטר. ואחר כך עולה 150 סנטימטר. מאיפה זה? תראה, בתרגום שני כתב שם, שלמה המלך, הביא אותו מגן עדן, קורות בתינו ארזים, כל זה אנחנו מחכים מתי יהיה. והשביעי, הכי משובח בכולם, זהב טהור. מה זה טהור? כל זהב שאתה מתיך, אומרת הגמרא, יוצא ממנו מעט סוספיתא דדהבה. פסולת קטנה, מעט, כמה גרמים של פסולת. אבל זהב זה, היית שם אותו באש, ועוד פעם, 70 פעם, אותו משקל, אותו דבר. עשית מנורת זהב טהור. זה אותו זהב. הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ויחזיר אותנו לבית המקדש, במהרה בימינו, ונזכה להקריב קורבן פסח השנה, שמה, במהרה בימינו, בנחת ולא בצער, אמן, כן, יהי רצון. רבי חנניה, בן הקשיא אומר, הצער הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.
וקרא משיהם והיכול ובמכול והיד יכול בית ישראל בעגלה וזמן קריב אמרו אמן. יש אמה רבה מברך לעלם ולעלמי העלמיה, מברך ומשתבח ותפאר ותרומם ותנשא ותדר ותעלה ותעלל שמת קודשה וריחו נעלה מן כל מרחתה שראתה תשבעתה מנחמתה ואמרן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל הרבנן ועל תנדיון ועל כל תלמידי תנדיון דעסקין בור הייתה קדישתה די ועתרה הדין דיור אתר ואתר ילענה ולהול חול חינה וחזדה ורחמה מרחודה מריש שמיה והרעה ואמרו אמן. ושלם הרבה משמיה חיים וסבא ושואה ונחמה שזבא ושואה וכולה ושכה וכפרה ורבה והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במורמה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
התרת נדרים לכוון על מאזינים והצופים. שמעו נא רבותינו, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשותינו ולבנינו ולבנותינו וכל הנלווים אלינו כל הנדרים, שבועות, חרמות, נדויים, נזיפות, ולבטל כל כללות, עלות, שמתות, וכל דברים רעים, חלומות רעים ופתרונות רעים, וכל מיני מחלות ומגפות, וכל מיני חולאים רעים, וכל מיני עין הרע, הן וכי יוצא בהן.
בצירוף וברשות קודש וברכו, שכינת הבדין של מעלה ובדין של מטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שורים לכם, שורים לכם, שורים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן חרמות. אין כאן שמתות, אין כאן עין הרע. אין כאן ידועים, אין כאן כללות, אין שקללתם אחרים. בין אחרים שקללו אתכם, בין שקללתם את עצמכם ושנחתם שום כללה או חרם, או כונם, או שום גזרה רעה, או חלומות רעים, פתרונות רעים. בין שחלמתם על אחרים, אחרים שחלמו עליכם. כולם בטלים ובטלים כהרס הנשבר, דבר שאין בו ממש. שם שהסכימו ויתיעו לכם דין של מטה, כך יסכימו ויתיעו לכם דין של מעלה. כל הכללות, חלומות רעים, פתרונות רעים ועין הרע, כל מיני חולאים ומגפות, תפחו עליכם ועלינו ועל כל ישראל, לטובה ולברכה. כדכתיב, ויהפוך אדוני אליך לך, את הכללה לברכה, כאביך אדוני אליך. כתיב אתם הדבקים באדוני אליכם, האם כולכם היום יהיו לרצון רפי, וגון בלפניך אדוני צורי וגואלי. זכר למחצית השקל 28 שקלים נכון להיום. תיזהרו, הדולר עולה ואנחנו לא יודעים את המצב, אבל בינתיים זה 28. ידידיה אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים, וגם את זכר למחצית השקל. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. לא, זה עלה, הגיע ל-28 אחרי העלה.